היום היינו רוצים להתקדם עוד שלב ולהתבונן מעט על המציאות בבחינות השונות של ההופעה שלה. ואני מתכוון למצבים השונים שהחומר מופיע. החומר מופיע בצורה מוצקה, אנחנו רואים דברים מוצקים. החומר מופיע בצורה נוזלית, כמו הכוס מים הזה. יש מוצק, יש נוזל, יש גז, אוויר. ואולי אנחנו לא רואים את זה, אבל בתוך כל המערכות האלה יש גם איזה מעבר של אנרגיות. מצבי הצבירה השונים שיש בחומר. וכדי ש... נדבר באותה שפה, נתחיל אולי בתזכורת קטנה שבוודאי מיותרת, אבל ליתר ביטחון. אז ממה החומר מורכב? באופן פשוט. אז אנחנו כולנו יודעים שיש אטומים, והאטומים הם אותם חלקים קטנים, כן? כל פירור רווק יש בו מיליוני מיליוני אטומים, זה משהו מאוד קטן. האטומים עצמם מורכבים מחלקיקים יותר קטנים, פרוטונים וניוטרונים ואלקטרונים, ועוד יותר בפנים חלקיקים עוד יותר קטנים, כן, קווארקים וכולי. זאת אומרת, החומר שאנחנו רואים כאן מול עינינו הוא למעשה מורכב מחומרים עוד יותר ועוד יותר קטנים, שקשה לקרוא להם כבר חומרים. החומר עצמו, אנחנו פוגשים אותו מאוד ברור. החלקיקים הקטנים האלו הולכים ונעשים כל כך קטנים, עד שבסוף זה הופך להיות איזה גל אלקטרומגנטי, איזה מין אנרגיה, שאולי אפשר גם להוציא אותה מתוך החומר, על פי הנוסחה של איינשטיין, כן? E שווה MC בריבוע. אנחנו יכולים באיזושהי טכניקה לגרום לזה שהאנרגיה שבחומר פשוט הופיע, וזה כמויות ענקיות של אנרגיה בכל חלקיק חומר קטן. אז החומר שלנו הוא למעשה מורכב בפשטות אבני בניין מאוד קטנות שנקראות אטומים. האטומים האלה עדיין זה לא החומר עצמו. למשל, אם יש לי כאן עץ, האטומים שיש בעץ יכולים להיות גם בהמון חומרים אחרים, הם לא דווקא אטומים של עץ. מה החלקיק הכי קטן של העץ? איך הוא נקרא? מולקולה של עץ. זאת אומרת, המולקולה זה החלקיק חומר הכי קטן שיש בו את האפיונים של החומר המסוים. אם אני מדבר על ברזל, אז החלקיק הכי קטן של ברזל שיש לו את התכונות המאפיינות ברזל, זה המולקולה של הברזל. ממה מורכבת מולקולה? מאטומים שבנויים בקשרים מסוימים ויוצרים את החלקיק חומר הזה. החלקיקי חומר האלה יוצרים את החומר כפי שאנחנו פוגשים אותו. והזכרנו כבר באחד המפגשים את הסוגים השונים של הקשרים. יש קשרים קוולנטיים, קשרים יוניים, יש קשרים מימניים, קשרים של ונדרוואלס, יש כל מיני קשרים בין האטומים שיוצרים את החומר והתכונות שלו וההופעות שלו בעולם. ואנחנו רוצים לדבר על המצבים השונים שבהם החומר מופיע. מצבי הצבירה השונים, איך הוא מצטבר. יש שריגים מאוד מאוד חזקים ומחוברים שיוצרים כל מיני מתכות, או מוצקים שונים. ויש גם מצבים שבהם המולקולות מחוברות בצורה אחרת קצת, ואז יש נוזלים. נוזל, כשהמים קופאים, יש איזה מצב שבו המולקולות לא זזות שם. הן פשוט תפוסות, אחת ליד השנייה, עומדות. יש ויברציות באטומים כל הזמן, אבל המולקולות עומדות, כמו בעץ. המולקולות תפוסות, עומדות, לא מתקדמות, לא מתפתחות, לא זזות לשום מקום. ואני מרים חתיכת עץ או חתיכת מוצק, כל המוצק עולה ביחד, אין שום בעיה. כשאני מרים חתיכת נוזל, אי אפשר להרים חתיכה, אם אני ארים טיפת מים, השאר המים יישארו למטה. אי אפשר, אני צריך כלי כדי להרים את המים. זאת אומרת, המולקולות של המים הן לא כולן מחוברות כאיזה שריג אחד שרק כל הרוג יחד, אלא כל מולקולה שם אני מרים. הן קשורות, יש ביניהן קשר, קשר חזק, אבל הקשר הזה לא מספיק חזק כדי שאני אוכל לקחת חתיכת מים וכל המים יעלו כמו בגוש קרח. כן? הגז עוד יותר מפוזר. בגז כל מולקולה רצה לעצמה. בסדר? אז מצבי הצבירה השונים שאנחנו פוגשים במציאות, זה הנושא שאנחנו רוצים ללמוד היום. מה שאנחנו רוצים לנסות לברר זה מה השורש לכל מצבי הצבירה האלו. הביטוי שאנחנו מוצאים אצל חכמי ישראל, ומן הסתם אפשר יהיה למצוא את זה גם אצל אומות העולם בתקופה העתיקה, אנחנו נמצא את זה גם אצל היוונים, הביטוי המפורסם זה אש, רוח, מים ואפר, או אם נרצה אנרגיה, גז, נוזל ומוצק. כן? זה הבחינות השונות, שדרך אגב כשמדברים על האש, האש הרגילה שאנחנו פוגשים מה היא? גז, בדיוק. זאת אומרת, האש הרגילה היא באמת גזים, זה פשוט גזים מלובנים לוהטים שמשתחררים בתהליך הבערה. אז האש היא עצמה סוג של גז. אבל אנחנו רוצים לדבר, כמו שהרב צבי יהודה באחת השיחות מובא בספר מתוך התורה הגואלת, אומר, כל אש יש בה שתי בחינות, שני צדדים. אש במובן היותר יסודי פנימי, נקרא לזה אם נרצה אנרגיה, ואש במובן שהופעת האש על ידי אדם שהיא כבר בחינה של גז. אז אם נרצה אנחנו מדברים פה על המצבים השונים שאנחנו פוגשים במציאות. דרך אגב, הכוח הרביעי שמופיע במדע נקרא פלזמה. זה בעצם מציאות של עינון, יש מצב של חלקיקים שהם מיוננים, הם כבר באיזה, יש איזה כוח חשמלי שמופיע שם. אז אנחנו מדברים בעצם על האנרגיה, על הגז, על הנוזל ועל המוצק. השורש של המצבים האלה מצוי כבר בתוכנית האלוקית של בריאת העולם. זה דבר שאנחנו מוצאים כבר, כמו שנראה במהלך הדברים, מוצאים את זה במשנה, בגמרא, בזוהר, מוצאים, חכמי ישראל מדברים על ארבעת הבחינות האלה כארבע בחינות שהם למעשה נמצאות איתנו מהרגעים הראשונים של בריאת העולם. בתוך התוהו ובוהו כבר. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח, אלוקים מרחף. שם כבר יש את ארבעת הבחינות האלה של היסודות האלה של מצבי החומר בעולם. כדי להבין קצת יותר לעומק את המשמעות של היסודות האלה, של המצבים האלו, אנחנו גם ננסה להבין בהמשך את הקשר של האדם למצבים האלו, איפה זה מופיע בנו כבני אדם. אבל לפני כן נרצה להבין מה זה היסודות האלה. ולשם כך ננסה להבין אולי לפני כן מה זה ארבעה יסודות. מה המשמעות של ארבעה דברים? מי שלומד טיפה תורה מוצא כל הזמן את הרביעיות. זה לא, כל הזמן יש ארבע ועוד פעם ארבע. מה העניין של הרביעיות האלו? איזה רביעיות יש לנו? ארבעה בנים בהגדה של פסח. ארבע כוסות. ארבע קושיות. ארבע אמאות. ארבעת המינים. איזה עוד? זהו? ארבע אבות נזיקין, נכון. ארבע מיטות בדין, אם תרצה עוד יותר, ניקח את זה קיצוני. איזה עוד ארבע? ארבעה ראשי שנים. ארבעה עולמות. ארבעה עולמות. יש עוד הרבה. המון. רביעיות. יש לנו מלא רביעיות. אנחנו נמצאים בארבעה מידות בבני אדם. ארבעה מידות בתלמידים. יש ארבע סוגים של אנשים שהולכים לבית המדרש. בארבעה פרקים העולם נידון. יש לנו ארבע קולות בתקיעת שופר. ארבע סוגי? דומם, צומח, חי, מדבר. ועוד ארבעה כיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב. זהו, עוד?
לשון הרע, ארבע דרגות.
ארבע דרגות, איזה דרגות?
חילות, לשון הרע, בעל
מוציא שם רע. טוב, יישר כוח. עם ישראל הולך במדבר באיזו צורה? ארבעה דגלים, נכון? אנחנו נמצא את... לפני, באזור פורים, מה קוראים? בתורה מה קוראים? ארבע פרשיות. אנחנו כל הזמן נפגוש ארבעה צריכים להודות. אנשים שהיו במצבים קשים, יש ארבעה סוגי מצב שצריך להודות. כשלומדים תורה, לומדים תורה בכמה רמות, נכון? פשט, רמז, דרש וסוד. ארבעה סוגים של לימוד. כמה בגדים יש לכהן? ארבעה בגדים, נכון? ארבע כנפות בציצית. הארבע ילווה את היהודי כל הזמן. מה זה הארבע אלו? מה העניין ארבע לשונות של גאולה? למה? מה זה הארבע? מה? ארבע? זה צריך ברור איפה זה נכנס, אבל יש גם ארבע אמות. ואת כל הרביעיות שדיברנו עד עכשיו, זה מצב שבו אנחנו... טוב. מה? כהנים? יש מי שמחלק גם, הרב חרלק מביא באיזה מקום, שיש כהנים, לוויים, ישראלים ונביאים. אפילו את עם ישראל, שהוא באופן כללי מחולק לשלושה חלקים, יש ארבע. מה העניין של הארבע? אז אומר המהר"ל, ואנחנו כדי להבין את הארבע צריכים להבין לפחות את האחד, השניים, השלושה, ואז נגיע לארבעה. זאת אומרת שהאחד הוא הבחינה של המציאות שהיא יסוד והתחלת המספר. והוא לא מתחלק. מה הכוונה לא מתחלק? אינסופי. ואת האחד הוא איזה שפע אינסופי, אין שניים. אז זה פשוט מציאות אינסופית, אחת, יחידה, וזהו. אז כשמדברים על אחד, מדברים על איחוד, על מציאות שאין, יש שפע בלי גבול. אחד. לכאורה קל להבין, כן? האפס, אם אתה זוכר, באחד השיעורים הראשונים, הזכרנו שיש לנו מציאות של עיגולים, של טבע, שם האפס נמצא. על כל פנים, האחד הוא המציאות הזו של האחד האינסופי, השפע האינסופי. זה הנקודה שאם נרצה, נקרא לה גם שם נוסף, אמצע, נכון? דיברנו על כך. למה אמצע? כי מה זה אמצע? זה נקודה שמצויה בתוך המציאות, אבל היא אינסופית. זאת אומרת, כל מקום שנסמן אמצע, יש לו אמצע, יש לו אמצע. האמצע של האמצע של האמצע, עד אינסוף. האמצע הוא נקודה קיימת, אבל בלתי נתפסת. בעצם, באמצע, כשחזל ירצו לדבר על המפגש בין האינסוף והסוף, הם יגידו, אמצע, ארץ ישראל, באמצע הארצות. מה זה, גיאוגרפית? עם מטר. הכוונה, ארץ ישראל זה נקודת המפגש בין האינסוף והסוף, בין הבורא והבריאה. כן? הלב הוא באמצע הגוף. יכול להיות ש... יש משהו מיוחד בלב וכולי. קודש הקודשים או אבן השתייה זה אמצע היקום. זה נקודת המפגש בין האינסוף והסוף. אז כשמדברים על האחד, מדברים על האינסוף. כשאנחנו עכשיו לוקחים את האחד הזה ורוצים לפגוש אותו במציאות, זה יהיה האמצע של הדבר. מה זה שניים אם כך? השניים זה השורש של הפילוג. השניים עניינו המצב שבו יש פילוג. אם האחד הוא שפע אינסופי, אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים להטיל לו, איזה מין מציאות שלא קשה להשיג אותה. אז גנזו אותה. השניים, מה קרה ביום השני? מה נברא ביום השני? מה? ההבדלה בין מים עליונים ומים תחתונים. עוד אין אדמה עדיין. מה שנברא שם זה ההבדלה, זה הקו המחלק, זה הפילוג, זה ההפרדה. זאת אומרת, המספר שניים יבטא תמיד את המציאות של אם נרצה, הצמצום, הגבול, ההבדלה, השוני, ההפרדה, יותר גרוע, המחלוקת, המלחמה, עד כדי כך שהמדרש יגיד, גיהנום. זאת אומרת, אם ניקח את המציאות הזאת של הצמצום למקום הכי קשה שלה, מידת הדין הקשה, גיהנום. כן? אז המהר"ל מסביר בתפארת ישראל בפרק י"ח, שהמספר שניים לא נאמר בו כי טוב, כי הוא מוליך למקומות קשים. אבל השניים אם כן, זה הבחינות האלה של הפילוג וההפרדה. השלוש אם כך אמרו, כן? כשאנחנו נדבר על זוגיות, תמיד נחפש שמה את השלוש. זאת אומרת, הזוגיות כשלעצמה משאירה אותנו חסרי אונים. יש שני דברים שאין ביניהם קשר, הלכנו לאיבוד. תמיד נצטרך לחפש את המאחד שבין השניים, את האמצע של השניים. לכן השלוש יהיה תמיד נקודת המפגש או האיחוד של שתי הבחינות הקודמות, אם נרצה אפילו. השפע והצמצום, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, נפגשים יחד בצורה הרמונית. יש לנו אברהם, שפע, יצחק, לסדר את הדברים במקום, דין, ויעקב, החיבור, למעשה האיזון בין שניהם. זאת אומרת, השלוש מבטא את החיבור, כמו שאומר המהר"ל בדרך חיים בפרק ג', משנה ג', מספר שלוש יבוא תמיד על דבר שיש להם חיבור ביחד, לא כן השניים. אפשר לומר שאנחנו סופרים אחד, שניים, שלוש. השלוש נכנס באמצע, כן? משני יש לנו את האחד ואת השני, והשלישי הוא באמצע. ולכן אומר המהר"ל, השניים הם כנגד שתי הקצוות שהם הופכים. יש שני קצוות, והשלישי למעשה מאחד ויוצר את האחדות ביניהם. כך גם מסביר המהר"ל בחידושי האגדות על בבא בתרא, שהמספר שלוש מסוגל לקדושה. למה קדושה? כי מה זה קדושה? גילוי הבורא בבריאה. גילוי הרצון האלוקי במציאות. גילוי חוכמת הבורא בתוך העולם. אז המספר שלוש, מה הוא מבטא? גילוי האינסוף בסוף. גילוי רצונו של מקום בתוך המקום. הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות. עכשיו מגיעים למספר ארבע. אז שלוש זה בעצם שלושת הכוחות של השפע, הקדמה, לעומת זאת השניים, הצמצום וההגבלה, והכוח השלישי שיוצר את ההרמוניה בין שני הכוחות האלו. הארבע, הגענו בדיוק לנקודה של עולם היסודות. אין עוד שום דבר. עוד לא מופיע חלקיק חומר הכי קטן. מה נברא בארבע, או מה הבחינה של הארבע? הארבע זה הבחינה של מצבי הצבירה. המצבים שיאפשרו לחומר להופיע במציאות. הוא יופיע בצורות שונות, וזה כל היסודות. הוא יופיע בכיוונים שונים, אז יהיה לנו צפון, דרום, מזרח, מערב, כשהחומר יופיע. הוא יופיע בחוזקים שונים, מצבי צבירה שונים. הוא יופיע בסוגים שונים של יצורים, דומם, צומח, חי ומדבר. זאת אומרת, המספר ארבע הוא הבסיס של הריבוי, של ארבע קצוות, ההתפשטות, הבסיס הזה הופיע בארבע, בתוכנית האלוקית. הכל מה שנקרא על הנייר, הארבע מבטא את העולם הדו-מימדי. אין עוד שום דבר בפועל, אין עוד שום דבר שרואים אותו. הכל בתוכניות, אבל התוכנית כבר כתובה, התוכנית כבר נמצאת, יש פה תוכנית, סדרים, מכאן הדברים צריכים לצאת לדרך. ולכן, אומר המהר"ל בדרך חיים בפרק א משנת ט"ו, הדברים עמוקים יוצאים מן החוכמה הפנימית, אבל הוא רומז, מספר הארבע הוא כנגד הנהרות שהיו בגן עדן, ארבע נהרות שיוצאים, כן, ונפרדים לארבעה ראשים, כן, שזה בעצם מורה על המדרגה החומרית, על המציאות של העולם הזה, בבחינות השונות שהוא מופיע. נמשיך, למרות שזה כבר כאילו גולש, אבל זה יעזור לנו להבין את הדברים. אומר המהר"ל שהחמש מבטא, אם כן, את מה? את ארבעת היסודות הקשורים לאינסוף. איפה יופיע חמש לפי זה? אם יש לנו ארבע, החמש יופיע באמצע. יש ארבע נקודות, החמש באמצע, זה לא אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שוב, החמש הוא האמצע של הארבע. יש לנו ארבע בחינות של התפשטות, יש נקודה אמצעית שכל ההתפשטות שבעולם, כל החומר שבעולם, על כל הבחינות שלו, קשור לאינסוף. אם הוא לא קשור לאינסוף, הוא לא יופיע לעולם. לכן יש חמישה חומשי תורה. זה המפגש של העולם עם האינסוף. אז תצטרך לחשוב מה באמצע שם. על כל פנים, אם נמשיך לשש, מה זה יהיה השש אם כך? התחלת החומר. אומר המהר"ל, השש זה כבר הבחינה הזו של שישה צדדים, כך קורא לזה המהר"ל, מעלה, מטה וארבע רוחות, או אורך, רוחב ועומק. כל חומר בעולם צריך נפח. הנפח תמיד יכיל את המבנה הזה שיש למעלה ולמטה, ימין ושמאל, אחורה וקדימה אם תרצו, תמיד יהיה את המצב הזה של שישה קצוות, שש קצוות. ולכן השישה צדדים האלו הם למעשה הבסיס של העולם החומרי. שישה ימי חול. אבל אין להם שום אפשרות להתקיים, אלא אם כן, יש לנו שבת באמצע. ועוד פעם תשאל, אז איפה השבת? לכן סופרים שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי. על כל פנים, תמיד יהיה לנו השבע שהוא הופעת האינסוף בתוך הסוף, הקדושה שמופיעה בתוך החומר. אז זה הסקירה הכללית של המבנה, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור ולשאול על הארבע. אז ראינו שיש ארבעה ראשי שנים, וארבעה ימים שהעולם נידון, וארבע רוחות השמיים, ארבע מידות באדם, ארבע מידות בדעות, ארבע מידות בתלמידים, ארבע מידות בנותני צדקה. שלמה המלך אומר שיש ארבעה דברים שנפלאו ממנו, שהוא, כן, שלושה הם הנפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. יש, הארבע הזה זה היסודות. אז יש יסודות בכיוון החיובי ויש יסודות של נזיקין גם. זאת אומרת, גם שם יש יסודות. זאת אומרת, זה שום דבר פה לא במקרה. הכל פה מסודר, יש תוכנית, איך הדברים עומדים. מה העניין של היסודות האלו? נחזור רגע ונזכר, הזכרנו שכל הבריאה עובדת על ידי מלאכים, זוכרים? הקדוש ברוך הוא ברא כוחות שהם מסובבים את המערכת, הם מפעילים אותה. רגליהם רגל עגל, עגולה, טבע, טבעת, העולם כולו סובב ופועל על ידי כוחות של מלאכים, שהם עושים את שליחותם לגלות רצון השם במציאות הטבעית. ולכן כמה מלאכים רואה, למשל יחזקאל הנביא, כשהוא רואה שם במעשה מרכבה, אז הוא רואה, טוב, קודם כל ותהי עליו, כן, יד השם, ואז הוא רואה רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת ונוגה לו סביב. שוב ארבעה דברים רואה, לא ניכנס להבין. ומתוכה דמות ארבע חיות. הוא רואה כביכול איזה מין ארבעה מלאכים. ששוב הוא רואה להם ארבעה כנפיים. כן? כף רגליהם ככף רגל עגל, כמו שמסביר המלבים, הם מסובבים בתנועה מעגלית את כל המחזוריות שביקום, את כל הטבע. אז יש לנו כאן ארבעה מלאכים, וכן הוא יראה בפרק י' אחר כך אותו דבר, ארבעה אופנים, כן? שהם הולכים על ארבעת רבעיהם, יש להם איזה גלגלים, הם ארבעה. ובאמת, חז"ל אומרים שהארבעה פנים האלו, ארבעת המלאכים האלו, הם הכוחות שמפעילים את העולם. זה היסודות של המציאות. זאת אומרת, המציאות כולה פועלת מכוח של ארבע בחינות שמופיעות במציאות. גם ההיסטוריה תגלה ארבע בחינות של הופעת ממלכות, בבל, פרס, יוון ורומא. שוב, ארבעת הבחינות האלה של הופעת מלכות ששולטת בעולם ומשפיעה על העולם. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהארבע יסודות האלה של חיות הקודש, של המלאכים, הם המרכבה, הם מגלים את האור האלוקי, את הרצון האלוקי, שמופיע בארבע אותיות של שם השם, י' ק' ו' ק'. זאת שם השם הוא הרצון האלוקי שמתגלה דרך המלאכים בתוך היסודות, בתוך המציאות. בסוף זה יופיע במוצק נוזל גז ואנרגיה, אבל זה יופיע גם בצפון דרום מזרח מערב, יופיע בכל המציאות כולה בבחינות השונות. עם ישראל יש לו מדרגה מאוד מיוחדת. עם ישראל הם מרכבה לשכינה. עם ישראל יש להם את הכוח לגלות את הרצון האלוקי בבחינות השונות שאלוקים רוצה להופיע בעולם, אפילו במדרגה גבוהה מהמלאכים. ואומר בעל נועם אלימלך, ישראל חשבו בהתחלה שהנשמות שלהם הם המרכבה לשכינה. שהנשמות. אבל הם למדו שגם הגוף של האדם צורך בו לקשר עולמות התחתונים. זאת אומרת, גם בגוף שלנו, בתוך ארבע יסודות של הגוף שלנו, אנחנו אמורים להיות מרכבה לשכינה. ואם ניקח את זה למציאות המעשית, למה הכוונה? המעשים שלנו. מה אנחנו עושים עם הגוף? מה אוכלים? מה שותים? איך מתנהגים? מה עושים עם הידיים? מה עושים עם הרגליים? מה עושים עם הפה? עם העיניים? עם האוזניים? יש לנו ארבעה חושים גם כן. מה אנחנו עושים עם הגוף הזה שמורכב מארבע יסודות? וכשארבעת היסודות שלנו עובדים נכון, אז מופיע בנו שם השם. מופיע בנו יוד קי וו קי, מופיע בנו הרצון האלוקי בבחינות השונות שהקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם. לכן אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב בפרשת משפטים, הכהן משתמש בארבעה בגדים, זה לא במקרה, כי לא מצאו חמישה. אומר דווקא ארבע. למה? כי ארבעת הבגדים האלו הם נגד ארבע אותיות של שם הוויה. זה גם כן, זה הולך אותו דבר. זאת אומרת, כדי שרצון השם יתגלה בעולם, יש לנו כאן ארבע בחינות שמגלות. אותו הדבר יגיד בעל קדושת לוי על ארבע פרשיות. הוא אומר, אתם חושבים שארבע פרשיות שאנחנו קוראים סתם? מה זה, שקלים, זכור, פרה והחודש, קוראים את זה סתם ארבע? אי אפשר למצוא עוד איזה פרשה נחמדה ולהכניס אותה שם. אומר, לא, כי זה שוב רומז לארבע אותיות שם השם, וזה אותה בחינה של ארבע כוסות של פסח. זה בדיוק הדברים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו בפסח שותים ארבע כוסות, אנחנו רוצים להיפגש עם הרצון האלוקי שמופיע בעולם המציאותי המעשי. לכן דרך אגב לעם ישראל יש ארבע אמהות. הכוח של האישה זה להיפגש עם רצון השם בתוך המציאות החומרית. הרבה יותר מאשר הכוח של האיש. האיש צריך לעבוד על זה קשה. הארבע אמהות שלנו הן מגלות את רצון השם בתוך המציאות המעשית, החומרית. ולכן אומר רב נפתלי מרופשיץ בספר זר הקודש, דבר שמכאן אנחנו ניכנס קצת יותר לנפש שלנו. הוא אומר שכפי מעשיהם ומחשבותם של ישראל, של כל אחד מאיתנו, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו חושבים, מרגישים או רוצים, לפי תיקון ארבע יסודותיהם, ארבע יסודות שלנו, כפי תיקונם כך גורמים צירוף שם הוויה. זאת אומרת, אם אדם הרצונות שלו לא טובים, כביכול כאילו בשם השם חסרה אות יוד. אם הוא חושב מחשבות לא טובות, חסרה אות ה. אם הרגשות שלו עקומים, הוו שם מחוק. אם המעשים שלו לא טובים, אין ה. זאת אומרת, האדם מישראל במעשים שלו, ברגשות שלו, במחשבות שלו וברצונות שלו, הוא מסוגל לגלות שם השם בעולם, או חס ושלום. ולכן אומר הפנחס מקוריץ, יש לנו יצר טוב ויצר רע. יש לנו את הארבעה דברים החיוביים שמופיעים במציאות, אבל צריך להיזהר שלא ניקלע לארבע אבות נזיקים. שאדם יתחיל לבנות בורות, כן, מה זה ארבע אבות? השור, הבור, המווה והעבר, לשרוף דברים, במקום אנרגיה חיובית זה אנרגיה שלילית, להתחיל לעבוד באפר לא נכון ולעשות שם מהמורות ובורות ואנשים נופלים שם. קלקולים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לגלות שם השם בעולם, צריך להקפיד שהדברים יעשו בצורה הנכונה, ואם אנחנו חיים נכון, אם אנחנו פועלים נכון, אנחנו למעשה מפעילים את כל הבריאה כולה. זאת האחריות שכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים. האדם שעובד נכון ביסודות שלו, בארבעת היסודות שלו, בבחינות השונות, גורם להפעלת ארבעת היסודות כמו איזה גל הדף כזה שפועל על כל המציאות, כמו שהזכרנו באחד השיעורים כבר על הכוח של האדם לפעול על כל המציאות. כשאדם עושה מעשה טוב, חושב מחשבת, הוא פועל על כל המציאות. ולכן אנחנו אומרים בתהילים, בתפילה אנחנו אומרים בתהילים קמ"ח, כן? הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים וכולי, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, אש, ורד, שלג, קיטור, רוח, שערה, הרים, גבעות, עץ, פרי, ארזים, חייב. מה משונה במזמור תהילים הזה? שאנחנו נותנים פקודה. הללו אותו! למי אנחנו נותנים פקודה? למלאכים למשל. הללו אותו, מי המלאכים? שמי השמיים, המים אשר מה, הללו כל מלאכיו. עומד האדם ונותן פקודות למלאכים, להרים, לגבעות, לשמיים, לארץ. אז רב חיים מצ'רנוביץ' אומר, רגע, סליחה, אנחנו יכולים לתת פקודות למלאכים, נראה, תנסו לתת פקודה לשמיים, נראה מה יקרה, לעננים. אתה לא יכול לתת פקודה לאף אחד. צריך לנו לפרש העניין שאנו אומרים בלשון ציווי ופקודה. איך אנחנו, כאילו אנחנו מפקדים ומצווים לצבא השמיים ולכל צבא הארץ ולארבע היסודות, אש, רוח, מים ואפר, ולארבע המינים, דומם, צומח, חי ומדבר. אנחנו נותנים פקודות לארץ, לתאומות, לרוח, מה? לעץ פרי, לחיה, למלכי הארץ, הכל בדרך פקודה? מי שם אותנו לשר ושופט עליהם? מה זה אנחנו נותנים פה פקודות? אלא, אומר הרב, באמת כל אדם, כשהוא חי נכון, הוא הופך להיות שליח לקבלה במעשיו הטובים והנכבדים, והשפע יורד דרך נשמתו. ואומר, הוא באמת הופך להיות זה שמעביר שפע לכל הנבראים, כולל המלאכים. וכתוצאה מזה הוא אומר, תהללו את שם השם, כי הוא חי נכון. אם האדם חי נכון, כל הבריאה מהללת שם השם. כל הבריאה עולה בדרגה. אז איך עושים את זה? אז מה צריך לעשות? אז אחד הדברים, או הטכניקות הכי מפורסמות, זה לאכול. מה פירוש? אם אנחנו אוכלים, אנחנו כבר מעלים דומם, צומח, חי הופכים אותם למדבר. ואם המדבר הזה חושב מחשבות טובות ורוצה דברים טובים, אז המלח שהיה דומם, והגזר שהוא היה צומח, וגם אפילו התרנגולת שהייתה חי, הופכים להיות מדבר שרוצה רצון השם. לקחנו את הדומם, צומח, חי ומדבר, והעלינו אותם קומה. כך אומר בעל השפת אמת. כן? שאנחנו מסוגלים על ידי אכילת אישי הישראלי, מוסיף כוח בעבודת הבורא לקרב ולהעלות כל מיני הדומם צומח חי ומדבר להשם יתברך. אז לכן אומרים דרך אגב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. בורא או ברא? ברא פעם, לא, בורא עכשיו. אז אומר בעל קדושת לוי שעכשיו כשאדם אוכל, הוא בורא בפרי העץ את המהות שלו. את המציאות הכי עליונה של פרי העץ, שעולה לדרגה של גלות רצון השם. לכן עכשיו בורא פרי העץ. מתוך כך, צריך להתבונן קצת יותר על הבחינות השונות של האדם. יש אדם שהוא לגמרי אפר. יש אדם שאולי לגמרי מים. יש אדם שהוא רוח ויש אדם שהוא אש. וננסה להבין את זה. אז קודם כל בהבנה ההתחלתית, אדם שהוא כולו אפר, זה אומר זה אדם מאוד גשמי, זה אדם מאוד חומרי, זה אדם שעסוק בענייני החומר. זה מה שמעניין אותו. הוא כל הזמן חושב מה אני אוכל, מתי אני אוכל, מתי יהיה ארוחת בוקר, מה יאכלו שם. הוא עסוק בזה. אתה מדבר איתו שתי דקות, מיד ידבר איתך על אוכל, מסעדות, זה אדם שזה מה שמעניין אותו. יש כאלה שמעניין אותם עוד כמה דברים גשמיים וחומריים אחרים. הם עסוקים בענייני החומר. והם לא אנשים טיפשים, זה אנשים שיש להם שכל ויש להם רצונות, אידיאלים, רגשות, אבל הכל לטובת התאוות החומריות. כן? זאת אומרת, הוא רוצה חומר. זה מה שמעניין אותו בחיים. הוא חושב איך להשיג את זה, איך הוא ישיג כסף, וזה הוא יודע לארגן כסף, להרוויח כסף, הכל מה? כדי שיהיה לו את כל מה שהוא רוצה בתאוות החומריות שלו. האדם הזה הוא אדם מאוד, הייתי אומר, נחות, ממש באפר. זה אדם נחות לגמרי. מדרגה קצת יותר מפותחת, זה מדרגה של אדם שהוא נקרא לו אדם רגיש, לא במובן החיובי של זה. מה הכוונה? זה אדם שהוא במדרגה הזו של כל מה שמעניין אותו זה להרגיש דברים, לחוות דברים, דברים נעימים. הוא רוצה כבוד, הוא רוצה שיאהבו אותו, חשוב לו למצוא חן בעיני אחרים, הוא מוכן להקריב את החיים שלו בשביל כבוד, הוא ימות בשביל כבוד, הוא יהרוג בשביל כבוד, הוא בשביל שיאהבו אותו, הוא מוכן להפוך עולמות, להמלל את עצמו ואת כל משפחתו ואת העולם כולו. זאת אומרת, הוא מוכן להרוס את הגוף שלו כדי שהוא יקבל קצת אהבה, במרכאות, כי זה לא אהבה, כן? שיחבבו אותו קצת. הוא חכם מאוד, הוא דיפלומט, הוא יודע בדיוק לתחכומים הכי טובים כדי שהוא ישנא אותו והוא ישנא אותו, ובסוף יאהבו אותו. בסדר? הוא חכם מאוד, זה לא שהוא טיפש. אבל המוקד שלו זה הרגע, זה כל מה שהוא רוצה. הוא עסוק בזה, מה חושבים עליו, מה מרגישים כלום. יש אדם שהוא אולי כאילו במדרגה קצת יותר מפותחת, הוא כאילו במדרגה, אבל הוא גם מסכן. זה אדם שהוא עסוק בלהבין דברים. נקרא לזה סקרן. הוא סקרנות. סקרנות זה מידה טובה, כי היא מופיעה כלמידה. הוא רוצה ללמוד. אבל הוא סקרן, מה הוא אמר עליך? מה, שמעת את הסיפור האחרון שקרה? שמעת מה בכנסת? לא שמעת מה הוא... הוא כל הזמן רוצה לדעת דברים ו... רגע, מה הולך פה? הוא עסוק בלדעת דברים. יכול להיות שדרך אגב הוא יהיה איש מדע, שהוא כל היום יהיה עסוק בלמה החיידק זז ימינה ולא שמאלה, ולא אכפת לו לא מאשתו, לא מהילדים, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן. לא מעניין אותו כלום, רק להבין דברים. הוא גם בן אדם שיש לו בעיה. איזה בן אדם הוא הבן אדם שמתחיל להיות בן אדם תקין? בן אדם שיש לו רצון, הרצון האמיתי שלו, והוא משתמש בשכל וברגש ובגוף כדי לגלות את הרצון הזה. יש לו ייעוד, יש לו תפקיד בעולם, ואת הרצון האמיתי שלו הוא מגלה באמצעות הכלים האלו. זה האדם שאליו אנחנו שואפים. אז את האש שלו, שדוחפת אותו קדימה, הוא מגלה באמצעות הבחינות האחרות של הרוח המים והאפר. כן? אבל העניין עוד יותר מורכב, ורב חיים ויטל בשערי קדושה אומר שזה, מה שאמרנו עכשיו זה בסדר. אבל הוא אומר, תדעו לכם, זה מתפרט למידות. כל מידה שיש לנו נובעת ממצב צבירה אחר בנפש. אדם שמצב הצבירה הנפשי שלו לא תקין בבחינות השונות, זאת אומרת האש שלו לא עובדת טוב, הרוח שלו לא עובדת טוב, והמים שלו לא עובדים טוב, והאפר שלו לא עובד טוב, אז הוא אומר מהאש המקולקלת תימשך מידת הגאווה והכעס. אדם כזה הוא כולו מלא אש להבה. על מה? מה זה לא עושים מה שאני רוצה פה? מה שהוא רוצה, זה כולם חייבים לצאת, כולל הגשם. אם יורד גשם כשהוא רוצה שלא יורד, אז הוא מתעצבן. אם חם כשהוא רוצה שיהיה קר, אז הוא מתעצבן. אם התנועה, יש פקק תנועה, אז הוא מתעצבן. אם מישהו עומד ברמזור לפניו, הוא מצפצף 3 דקות לפני שהרמזור מתחלף. הוא עצבני. זה מידת אש מקולקלת. הוא כולו רותח, בסוף קבל התקף לב. זה מצב של כעס וקפדנות בליבו. ובקשת שררה. והוא שונא את זולתו. הוא כולו מסתובב בעולם עם ביקורת קטלנית נוראה. כולם לא בסדר, הוא אדם זוהם. הוא שומע מישהו, אתה שומע נהמות ממנו. מה? תקשיב, תחייך. לא, הוא עצבני. כן? אומר בעל שערי קדושה, זה אדם שיסוד האש אצלו מקולקל. יש אדם שיסוד הרוח מקולקל אצלו. מה זה אומר? הרוח זה הבחינה של התקשורת, של הקשר עם האחרים, התנועה, כן? כמו הגז שזז ממקום למקום, צריך ליצור קשרים. אז התנועה אצלו היא פגומה. התקשורת אצלו פגומה. ואז הוא מדבר דברים שלא צריך לדבר, כמו שאמרתם נכון קודם. הוא מדבר לשון הרע ורחילות ומוציא שם רע, והוא בעל שם, הוא בעל לשון הרע. הוא מדבר דברים בטלים, הוא משקר, הוא כן, כל מה שקשור לתקשורת, הוא מתחנף, תקשורת מזויפת. הוא חי חיים שכולם תקשורת לא תקינה. לא תקינה עם הסביבה, כן? הוא כל היום מספר כמה שהוא מוצלח, מספר שבחיו. אומר בעל שערי קדושה, שאדם הכי צדיק בעולם, אם הוא מספר שבחיו, הלך עלה. אין לו תקומה. כי זה אומר שהרוח שלו פגומה, כל התקשורת, גם התקשורת עם הקדוש ברוך הוא פגומה. אתם לא יודעים מה שאני עשיתי, אתם לא יודעים מה שאני זה, אני המצאתי, אני זה, אני... רוח פגומה. כן? יש אדם שיסוד המים פגום אצלו. המים יש להם איזה כוח להצמיח, איזה כוח להרגיש חי כביכול. אז האדם שהמים פגומים אצלו, הוא כל הזמן מרגיש שהוא רוצה גירויים. כל הזמן מרגיש שחסר לו לחיות. כל הזמן מרגיש שזה צורך להתענג. האדם הזה כל הזמן יוצאות לו העיניים כשהוא רואה שלאחרים יש משהו ולא אין. הוא כל הזמן רוצה להרגיש שהוא חי, הוא לא חי. הוא לא צומח, הוא לא מתפתח, הוא לא מתקדם. אז הוא כל הזמן חושב שאם יהיה לו עוד סטייק, או עוד דירה, או עוד מכונית יותר יפה, בצבע יותר יפה, אז הוא יהיה ממש מאושר. אבל בגלל שהוא לא צומח, כי כוח המים שלו זה מים עומדים ומסריחים, אז הוא כל הזמן סובל מזה, והוא מחפש את הענוגות. ואדם שיסוד האפר מקולקל אצלו, אז זה אדם עצוב. זה אדם מכונה, זה אדם שלא זז, כמו האטומים שבברזל לא זזים. הוא אין לו בחירה, הוא בדיכאון, או שהוא עצלן, הוא לא זז כי הוא עצלן. שתי הבחינות האלה, זה אפר מקולקל. זה אפר לא תקין. והפוך, אם האדם הוא בעל אישיות מתוקנת, אז כל היסודות יופיעו בצורה מתוקנת. האש תופיע במקום בצורה של גאווה, באיזו צורה? ענווה. זה אדם שהוא מלא עוצמות, כי הוא יודע שיש לו ייעוד. הוא מוסר את הנפש, הוא מלא התלהבות וכוחות חיים עצומים. הוא ענב, ענב יודע את מקומו, הוא יודע בדיוק מה הוא שווה. הוא לא מנסה לרצות אף אחד. הוא יודע שהוא בא לעשות טוב בעולם, והוא עושה את זה כל הזמן. מלא עוצמה, זה ענב. הוא פועל, הוא מוסר את הנפש. והאדם הזה הוא שמח. כשאדם מרגיש שהנשמה מתגלה באיברים, שהייעוד שלו מופיע בכל מעשה, בכל פרט מהחיים שלו, הוא מלא שמחה. שלא כמו האדם המקולקל ברוחו, שבמקום שמחה יש לו ליצנות. למה? כי השמח מרגיש שיש לו ייעוד שמתגלה עכשיו בכל מה שהוא עושה. האדם המקולקל שהוא גאוותן, הוא לא יודע מה הוא שווה. הוא כל הזמן צריך לקבל מאחרים פידבק מה הוא שווה. אין לו ערך. אז אדם כזה שאין לו ערך, הוא לא מרשה שלאף אדם יהיה ערך. ולכן הוא ליצן. בשפה המודרנית איך קוראים לזה? ציני. מה זה ציני? זה אדם שמזלזל באחרים בצורה מפתיעה. אז זה נורא מצחיק. יש לו איזה משפט קטלני כזה על כל דבר שהוא קצת טוב, הוא... זה ליצן. במקום שמחה יש לו ליצנות. האדם החיובי בעל האישיות הבריאה, הוא חש מלא חיוניות, מלא חיים. הוא חי כי הוא פועל, כי הוא מרגיש שהוא מוסר את הנפש על דבר נכון. כן? לעומת האדם בעל האישיות הנחותה, שהוא מרגיש מת, הוא מרגיש לא חי, אז הוא כל הזמן מחפש גירויים כדי להרגיש חי. חסר לו, אז הוא רואה סרטים, הוא מחפש ספרים, הוא כל הזמן מסכן, הוא כל הזמן מחפש משהו חדש שיקרה בעולם, שיהיה איזה רעידת אדמה, לפחות יהיה מעניין, שיהיה מלחמה, הוא מחפש גירויים. אז אם לא במציאות, הוא רואה סרט כזה, אלים כזה, אז הוא ממש מבסוט. אבל זה נגמר, אז הוא הולך לראות עוד סרט, עכשיו זה כבר משעמם, אז הוא צריך סרט יותר נורא. זאת אומרת, המציאות הזאת של האדם הזה, הוא פשוט לא חי. אז הוא מחפש גירויים שיתנו לו איזו תחושת חיות. האדם בעל האישיות המתוקנת, איזה אופן של אפר יתגלה בו? מה זה האפר המתוקן? ונפשי כאפר לכל תהיה. מה הפירוש? איך קוראים לזה? מידת השפלות. זה אדם שאומר, ריבונו של עולם, אני כלי, תשתמש בי. תשתמש בגוף שלי, ברצונות שלי, במחשבות שלי. אני רוצה לעשות רצונך. הוא מאוד מרוצה מזה שיש לו כלי קיבול לגילוי רצון השם. האדם בעל האישיות הנחותה לעומת זאת, הוא שונא את המוגבלות, את הכלי. הוא אומר, אני רוצה לעשות מה שמתחשק לי. הוא לא רוצה גבולות, הוא סובל מהגבולות. וכתוצאה מזה הוא תמיד עצוב. הוא אומר, אני לא יכול, לא יכול לעשות מה שמתחשק לי, אז הוא מתכנס פנימה, בדיכאון. לעומת האדם בעל האישיות המתוקנת, הוא אומר, כן, בתוך הגבולות האלה, אני מגלה רצון השם, איזה עושר, איזה שמחה. כן? אז כשאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו יכולים לגלות בנו, בעצמנו, את ארבעת היסודות, במידות שלנו, במעשים שלנו, ואז זה פועל על ארבעת היסודות ביקום כולו. זה פועל על ארבעת היסודות של ארבעת סוגי המלאכים אפילו, כל המציאות כולה. זאת אומרת, האדם יש לו עוצמה ענקית, ולכן אנחנו נמצא, ניקח כדוגמה, אומר רבי יונתן אייבישיץ, על ספר דברים, באהבת יונתן, הוא מדבר על הארבע פרשיות שיש בתפילין, נכון? בתוך התפילין יש ארבע פרשיות. זה לא במקרה כי לא מצאו חמש פרשיות לכתוב שם. כי כל פרשייה היא כנגד אחד מהיסודות, כנגד אחת הבחינות של גילוי רצון השם בעולם. ולכן ארבע הפרשיות הן נגד ארבע יסודות. אפר, אש, מים ורוח. וזה כנגד ארבע מידות שיש באדם. כמו שלמדנו עכשיו. המידות שלנו, הטובות, לא הרעות. אם חס ושלום התפילין פסולות, המידות מתחילות להיות רעות, זה משפיע על המידות שלנו. כן? ולכן אם אנחנו מגלים בתפילין של ראש ותפילין של יד את הארבע יסודות האלה, אז הרצון והמחשבה, היכולת המעשית והרגש, הופכים להיות מרכבה לשכינה. כן? ולכן גם במציאות של ה... מלכויות יבוא ויגיד רב נתן שפירא שכל מלכות היא כנגד אחת מהבחינות של הקלקולים שיש בהופעת היסודות. כן, בבל, פרס, יוון ורומא, בכל אחת מהמלכויות האלה יש אחד מהיסודות שמופיע בצורה לא תקינה. אחרי זה תצטרכו לחשוב איזה. ואותו הדבר הלבושים, ואותו הדבר המרחבים שאנחנו חיים בהם. יש לנו מרחבים שונים, יש לנו בית וחצר ושדה ומדבר. כל בחינה כזאת כנגד אחד מהיסודות. ויש לנו כתונת מכנסיים ומצנפת ואבנת, לבושים. ויש גם לאדם בתוכו איזה בחינות של לבושים, יש לו עצמות וגידים ובשר ואור. ארבע בחינות. זאת אומרת, אנחנו כולנו עובדים כל הזמן על ארבע הבחינות האלה שכל בחינה אמורה לגלות רצון השם. בכל אחת מהבחינות. ולכן יש ארבעה ראשי שנים, כן? ניסן, תשרי, אלול ושבט, ארבע ראשי שנים שבהם מופיע בכל אחת מהבחינות רצון השם. ובארבעה פרקים העולם נידון, ואומר רב צדוק שהארבע ראשי שנים האלה הם כנגד ארבע כוחות הנפש הזכרנו. יש לנו גוף, נפש, רוח ונשמה. יש לנו בתוך הבחינות האלה גילוי של המציאות. אז יש גם, הוא אומר, דוממים ויסוד האפר, שעל ידי התשובה אנחנו מתקנים. הוא עכשיו ילך ויסביר לנו איך כל אחת מהבחינות תגלה רצון השם. זה במחשבות חרוץ, באות ח' מי שרוצה ללמוד. ולכן, כשאנחנו עסוקים או פוגשים ראייה, שמיעה, ריח ודיבור, שוב ניפגש עם ארבע הבחינות האלה. אפשר לראות טוב אם מישהו בעל אישיות מתוקנת, או לראות רע. אפשר להיות בעל עין טובה או בעל עין רעה. אפשר לשמוע טוב או לשמוע רע. אתה שומע אותו דבר, השאלה מה אתה שומע. אתה מלמד זכות על האדם, או שכשאתה שומע אתה אומר, זה בן אדם אתה מלא. תלוי מה אתה שומע. כן? תלוי מה אתה מריח ותלוי מה אתה מדבר. ולכן יש לנו חושים שונים וצדדים שונים. אנחנו למעשה פוגשים עולם שלם שאנחנו למעשה בהתנהגות שלנו פועלים על כולו. זה אחריות ענקית. אומר הרב שיש לפעמים נטייה, כמעט הייתי אומר, לזלזל באפר. באפר, נו, אש זה רציני, אפר. אומר הרב שאם תרצו, המציאות של הדומם מגלה עוצמה ענקית של אנרגיה. עוצמה ענקית של אנרגיה תמונה בדומם יותר מאשר בגז, אם תרצו. בגז, האוויר, יש פחות אנרגיה מאשר בחתיכת ברזל. בחתיכת אורניום. בחתיכת מימן. תלוי, לא, זה הפוך שם. שם לוקחים גז ודוחסים. אבל אם אנחנו ניקח את המציאות הפיזית, המציאות הזו מכילה אנרגיות עצומות. זאת אומרת, האנרגיה הכי עליונה מופיעה בחומר הכי מצומצם. לכן ארבע יסודות זה לא דווקא מלמעלה למטה, למרות שזה כך. אלא גם אפשר לקרוא את זה מלמטה למעלה גם כן. זאת אומרת, המציאות כולה מגלה את הרצון האלוקי שמופיע באופנים שונים בדומם, צומח ובחי ובמדבר, בכיוונים השונים, בכל הבחינות השונות. ולכן אומר הרב, וזה אולי הסיכום של הדברים, עומד האדם ותוהה, איזה צורך יש בכל המון המעשים והברואים המשונים והרבים? למה צריך את כל היצורים האלה? איננו מבין איך הכל הוא חטיבה גדולה אחת. הוא לא מבין שכל היקום כולו הוא ארבעת היסודות האלה המופיעים לפרטי פרטים, ובסוף הם יופיעו לפרטי פרטים בנו. החיים התרדמתיים שבדומם הם התחלת הברק, ההולך ומזהיר בעולם הצמחוני, שהולך ומופיע בריבועות חיים בעולם של החי, עד שזה יגיע לאדם, והאדם מדבר ושומע ומריח וחש ורואה ומבין ומרגיש, וכל הבחינות שדיברנו קודם. זה הכל קשור לכל הבחינות שיש ביקום. היקום כולו הוא אדם אחד גדול, שאנחנו הקטנים כביכול משפיעים על כולו. ולכן האחריות, הרצון האנושי, הוא למעשה גורלי. מה אנחנו רוצים? האם אנחנו משועבדים לאפר בצורה מקולקלת והרצון שלנו זה רצון של תאוות או מידות מקולקלות? או שאנחנו רוצים את רצון השם. ערב טוב.